אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
להתעורר. מבוא לבודהיזם ולפילוסופיה של המזרח. בהגשת דוקטור ארז יוסקוביץ'.
שלום לכם. אנחנו מביאים את החלק השני בשיחה עם דוקטור קרן ארבל על מדיטציית ויפאסנה. בחלק הראשון דיברנו על האידיאולוגיה וההיסטוריה של תנועת הויפאסנה. בפרק שלפנינו אנחנו מבקשים להרחיב לגבי טכניקות הויפאסנה השונות הנפוצות כיום וההבדלים ביניהן. וזאת תוך מתן דגש מיוחד להתפתחות תנועת הויפאסנה במערב. האזנה נעימה.
אז אוקיי, אז הסברת לנו מהי הסטיפטנה סוטה, גם הדגמת לנו את, לפחות את הבסיס של הבסיס של, של התרגול הזה, או את, את הגישה לתרגול הזה, של, או לאינספור תרגולים האלה למעשה, ואולי תוכלי להסביר לנו בעצם, אז למה יש כל כך הרבה ויפאסנות, או, או מה השוני בין הויפאסנה של זה לויפאסנה של זה, או לפחות בקווים ככה כלליים, מה, מה מייחד כל, כל זרם?
אני מניחה שיש כל מיני סוגי ויפאסנה, כי יש כל מיני סוגי מורים ומורות. כל מיני סוגי מתרגלים ומתרגלות, שלכל אחד יש נטיות. אז כל עוד אנחנו בעולם הדפוסים והנטיות והתניות, הסנקרות, אז גם הם מתנות אופנים שונים של תרגול. זה, זה ההנחה שלי, כן? לא, זה אמת מדעית, אבל הנחה שלי. מתוך ההבנה שגם אנשים ונשים שונים ושונות, דברים שונים, מתאימים לאופן שבו אנחנו יכולים לשחרר יותר בקלות את, את התנועה שמתכווצת ואוחזת ומתקבעת ומזדהה. אז במהלך באמת המאה ה-20 בעיקר, התפתחו כמה וכמה מסורות ויפאסנה בדרום מזרח אסיה, בעיקר התפתחו בבורמה, שזה גם שאלה מעניינת, אני לא חושבת שמישהו יודע למה זה דווקא שם, ייתכן בגלל לידי סיידו שהיה ככה, המחיה שבעצם המורים שמגיעים אחריו רואים בו ככה את האבא, וזה היה בבורמה, ואחר כך המסורות האלה גם זולגות לתוך תאילנד, ולשאר דרום מזרח אסיה, גם לסרילנקה. כן, אז הרבה מאוד מהמסורות מגיעות מבורמה. גם בתאילנד פחות מתפתחות מסורות ויפאסנה, אבל מתפתחת גישה לתרגול ויפאסנה במה שנקרא מנזרי היער של תאילנד. שגם שם יש מין איזה ריווייבל, איזה תחייה של נזירים שהם מסתובבים ביער, מתרגלים מתחת לעץ, פוגשים מדי פעם מורה, ובעיקר מתרגלים. זאת אומרת, פחות לומדים, מה שהיה מאוד מאוד מקובע, שאתה נכנס לאיזשהו מסלול כזה, שאו אתה מין איזה נזיר פשוט כזה שעובד במנזר, או לומד הרבה מאוד את הדמה, את הדרמה. זה היה מין תנועה כזאת של נזירים שכאילו חזרו חזרה מבחינתם אל הבודה. להיות נוודים ומתרגלים, אז גם שם התפתחה גישה תרגולית, שאנחנו מכירים אותה מאוד ממסורת האינסייט, שהאבות המייסדים שלה זה, והאימהות, כן, זה גם ג'ק קורנפילד, ג'וזף גולדסטין ושארון זלצברג, הם מגיעים מאוד גם מבורמה וגם מתאילנד. אז זה אולי ככה קצת אמירה כללית לגבי ההתפתחות של מסורות שונות. אז אולי נתחיל עם המסורת הבורמזית הכי הכי נפוצה בבורמה, והיא המסורת של מהסי סיידו. מהסי זה מין איזה כינוי, וסיידו זה תואר שנותנים למורה גדול. והשיטה של מהסי סיידו, עם מה שנקרא, ומה שאני חושבת שאולי חלקנו מכירים, זה התיוג המנטלי, mental noting, כן? שבו המתרגל או המתרגלת, ההתכוונות המרכזית שלה, היא פשוט בעדינות לתייג את מה שנוכח בחוויה. זה מתחיל מהדבר הכי בסיסי, ובעיקרון נשאר איתו לאורך הדרך, התיוג של העלייה והירידה של התנועה של הבטן. אז כששואפים, כן, ויש... כן, עלייה, וכשנושפים יש ירידה, כן? ואז מתוך ההישארות עם העלייה והירידה של הבטן והתיוג המנטלי, כשהתודעה נודדת לחשיבה, לצליל, לתחושה, היא מתייגת את מה שנוכח במרחב של החוויה. כשמשהו, אני אגיד את זה עוד פעם, כשהחוויה של שאר החושים נהיית פחות מושכת, התרגול חוזר חזרה לתיוג של העלייה והירידה של הבטן. אז הטכניקה המרכזית היא של תיוג, ואפשר להגיד שיש עוגן מאוד מרכזי, שזה תשומת הלב לעלייה והירידה של הבטן, אבל המודעות היא גם פתוחה לשאר החושים. זאת אומרת, אם יש צלילים, תחושות, רגשות, כוונות, כן, אחר כך התודעה מתעדנת, המודעות פתוחה להכל. כן? כל ארבעת המוקדים של תשומת הלב. התרגול הזה גם מבוסס על שעה ישיבה, כן? בתרגול פורמלי בישיבה, ושעה של תרגול פורמלי בהליכה. אוקיי? שעה, שעה. כן? מאוד אינטנסיבי, בריטריטים של מהסי, אני לא יודעת, יושבים אולי 15 או 16 שעות ביום, שהתרגול פשוט מחולק בין ישיבה להליכה, בין ישיבה להליכה. אוקיי? זה ככה בקצרה על התרגול של מהסי, אפשר להגיד כמובן הרבה, אבל ככה רק כדי לתת את הטעם הקטן של המסורת הזו. מסורת מאוד מרכזית גם כן, למרות שהיא הרבה פחות מרכזית בבורמה, והיא הרבה הרבה יותר מרכזית מחוץ לבורמה, גם זה המסורת שהחזירה בעצם את הבודיזם באיזשהו אופן להודו. כן. כי המייסד, הוא לא המורה הראשי, אבל הוא המייסד של התנועה הזאת בגודל הזה, זה המסורת של אסן גוונקה, שהמורה שלו הוא בקין, אבל בעצם הוא שלח את גוונקה בעצם ללמד, וגוונקה, למרות שהוא חי בבורמה, הוא הודי. אז כשהוא הגיע להודו, הוא פתח את השער של התרגול הזה בהודו, כשבעצם הבודיזם כבר נעלם כנראה במאה ה-13 כבר מהודו, הוא חזר באיזשהו אופן גם בדרך הזו עכשיו, אבל הוא לא חזר כבודיזם, כמו שאמרת, הוא חזר כמסורת הויפאסנה.
כן.
הוא פתוח כמובן למי שמגדיר את עצמו גם כהינדו, לבוא ולתרגל איזשהו משהו שגוונקה קורא לו אוניברסלי, כן? גוונקה, ואני מניחה שגם הוא בקין. אז סלחו לי מתרגלי גוונקה אם אני טועה פה. והמסורת של גוונקה, קודם כל הבחנה מאוד גדולה בצורה של התרגול, זה שבתוך ריטריט, אני עוזבת כרגע את התרגול ביום-יום, בתוך ריטריט במסורת של גוונקה, יש רק תרגול פורמלי בישיבה. זאת אומרת, היום לא מחולק בין תרגול של ישיבה והליכה, אני מציינת את זה כי בתוך תרגול של ריטריט, זה מאוד משמעותי. מאוד מאוד משמעותי בחוויה.
בעיקר כי כואב, הרבה יותר כואב.
גם כי מאוד מאוד קשה לשבת אחת את
השעות. כואבים כואבות הרגליים.
לגמרי. אז זה מאוד משמעותי בצורה שהריטריט נראה, וזה מאוד משמעותי גם בהתפתחות של התרגול לתוך תרגול בהליכה. כן? כשהליכה היא חלק מהתרגול, ועם עיניים פתוחות ובתנועה ובבחוץ, זה מאוד מאוד שונה כשאני יושבת בתוך אולם עם עיניים עצומות. אגב, זה מאוד מעניין רק להזכיר כאן, בשונה מהמסורת שאתה מתרגל וחוקר, מסורת הזן, שבמסורות הויפאסנה, בתרגול פורמלי בישיבה, יושבים עם עיניים עצומות. כן? זה לא שחייבים, אבל זה המנהג והנוע, כן? זה לא איזה חובה. ובמסורות בודיסטיות, כל שאר המסורות הבודיסטיות האחרות שאני מכירה, ההנחיה היא הרבה פעמים לשבת עם עיניים פתוחות. כן? גם במסורת הדזוקצ'ן, וגם במסורת המאמודרה, וגם במסורת הצ'אן והסון והזן, שזה מעניין בפני עצמו. כן? המנהג הזה שהעיניים מסגורות בתרגול בישיבה על הכרית או הכיסא. אז המסורת של גוונקה, בשונה מהמסורת של מהסי, היא, קודם כל על זה, זה אחד הדברים הכי מעניינים שקראתי פעם, זה שהיה להם בתחילת המאה ה-20 ויכוח לוהט ביותר בין שתי המסורות, בין מהסי לבין המסורת של אובקין וגוונקה, לגבי איפה מתחילים עם תשומת הלב כאיסוף של התודעה. האם זה בעלייה והירידה של הבטן, או באוויר שנכנס ויוצא מתחת לנחיריים ומעל השפה העליונה.
זה אחד הוויכוחים הקשים, אנשים מוכנים, הבודיסטים מוכנים להרוג אחד את השני בשביל הנקודה הזו.
אז להרוג נראה לי זה קצת יהיה מוגזם, אבל היה, יש תחלופת מכתבים פומביים כזה שהייתה בין שתי המסורות, זה לא דווקא בין גוונקה, אני כבר לא זוכרת מי הכותב, אבל היה דיון מאוד מאוד נרחב ולוהד בבורמה, מה הבודה לימד? איפה שמים, איפה מניחים את תשומת הלב כשמתחילים לתרגל ריכוז? במסורת של גוונקה, התרגול מתחיל בריטריט, בשלושה ימים הראשונים, בתשומת הלב, באזור שמתחת לאף ומעל השפה העליונה. והמסורת של מהסי, אחד הטענות זה שיש משהו שיותר מקרקע כשמעבירים את תשומת הלב מהאזור של הראש לאזור של הבטן. כן? ואני חושבת שיש איזשהו אמת בדבר, מכיוון שהתודעה שלנו בעיקר חשה את המחשבות באזור הראש, כשתשומת הלב יורדת לאזור הבטן, היא יכולה למשוך משהו באנרגיה לחלק יותר מקורקע בגוף. כן?
זה... כן, למרות ששוב, אפילו כמו שאמרת שאני בא ממסורת הזן, וזו באמת הגישה של מסורת הזן, תני לי לרגע קצת לקחת את הכובע של גואנקה בביטוח הזה, ולא, ופשוט לשאול אם בעצם זה לא נובע מהעובדה שהמסורת של גואנקה רואה איזשהו חלק הכרחי של טיפוח שמטה, כחלק, זאת אומרת, כהקדמה לתרגול הזה, זאת אומרת, מספר ימים של טיפוח שמטה, שזה מה שהיא עושה בעצם בהתבוננות באנפנסתי של, של הנשימה דרך הנחיריים, ורק אחר כך הולכת אל, בעצם אל הגוף, או לחלקים יותר, נגיד, עמוקים בגוף, מה שמהסי, הוא לא רואה את זה ככה, לפחות.
קודם כל, אני מניחה שכן. מהסי גם חושב שצריך לייצב את התודעה ולאסוף אותה. וגם בריטריטים של גואנקה מדובר על 3 ימים, שזה לא לשבת עכשיו חודש ימים ואז לעבור, זה זמן יחסית מאוד קצר משאי פעם ישב ריטריט. 3 ימים זה באמת, זה הבייסיק של הבייסיק ככה, כדי לאסוף את התודעה שמגיעה מתוך היומיומיות שלה הרגילה. אחד הסיבות למיטב ידיעתי, שגואנקה הוא בקין, זה יותר נכון, וגואנקה כהמשך של הלימוד של הוא בקין, זה שהם מפרשים את הסטיפטנה סוטה, ואת המונח פארי מוקה, שהבודה אומר להביא את תשומת הלב לפארי מוקה, בתור האזור הזה. כן? למרות שהמונח
הזה... אזור הזה את מצביעה, אני פשוט, בגלל שאנחנו ברדיו, מצביעה בעצם על האזור שמעל השפתיים ומתחת לנחיריים.
אכן.
מעל השפה העליונה.
והמונח הזה בפאלי פארי מוקה, הוא יכול להיות שפתיים, אבל הוא יכול להיות גם פנים, והוא גם יכול להיות מלפנים. אז איך אני מפרשת את זה, זה מאוד מאוד מעניין, כי אם זה מלפנים, אז אני גם יכולה להישאר עם עיניים פתוחות, ולהביא את תשומת הלב מלפנים. כן. אז המונח הזה, פארי מוקה, הוא באמת טעון מאוד בפרשנויות שונות, וזה גם מכוון את התרגול. אני כן חושבת ש... אגב, אובקין וגואנקה הם לא היחידים שמביאים תשומת הלב לאזור הזה של הפנים ושל השפה, זה אזור יותר מצומצם. ויש מי שיגיד, יותר קל לאסוף את התודעה, והיא הופכת להיות יותר ממוקדת, אם המוקד של תשומת הלב הוא יותר קטן.
כן.
אוקיי? והאוויר שנכנס ויוצא, יש את החמימות, את הקרירות, קל לתודעה לאסוף את עצמה לנקודה מצומצמת. מי שיגיד, אני רוצה לאסוף את התודעה, אבל יש מי שיגיד, כדי לאסוף את התודעה, דווקא מקום מאוד מצומצם, מקשה על התודעה להתיישב, כי זה קטן. ואם אני מביאה את תשומת הלב למקום יותר גדול, קל לתשומת הלב יותר לנוח.
כן.
זה גם שאלה נורא אינדיבידואלית. מאוד אינדיבידואלית, וגם בזמנים שונים מתאים לנו דברים אחרים. לפעמים טוב מאוד להתחיל עם הבטן, ואז פתאום אני מגלה שבאופן טבעי, כן, התשומת הלב הולכת למקום יותר מצומצם, כן, אז לא הייתי רואה את זה כאמת, אלא באמת בתור skillful means, האופאיה. מה יהיו האמצעים המיומנים? זה הבעיה עם מסורת וטכניקה. אם נאחזים בה, אז יותר קשה לשחק עם מה שהתודעה צריכה באותו רגע, כדי לטפח את האיכות שאני רוצה לטפח. זה לא הטכניקה בעיניי, אבל זה, אני מדברת עכשיו בשמי כרגע ולא בשם אף אחד אחר. זה בעיניי הלב של הדבר. אם אני רוצה לטפח תודעה שהיא אסופה, אם אני רוצה לטפח יציבות, אם אני רוצה לטפח מבט שהוא יציב, אם אני רוצה לטפח ידידות כלפי החוויה, איפה יהיה המקום הנכון להביא את תשומת הלב ובאיזה אופן? וזה כל הזמן משתנה. כל הזמן משתנה. אז בעיניי הבודה לימד, והוא באמת לימד, שפותחים את הסוטות, המון המון אופנים של תרגול בעיניי בדיוק בגלל זה. לפעמים זה יותר מתאים, ולפעמים זה יותר מתאים. זה לא אומר שצריך לקפוץ מדבר לדבר באותה ישיבה. זאת תהיה טעות, כן? כי אחרת התודעה יש בה את האי שקט, וזאת אומרת, אז אני אעשה ככה או אני אעשה ככה? זאת לא הכוונה. הכוונה היא מתוך חוכמה, אני יכולה להחליט שאני מתחילה עם משהו מסוים, ואני נשארת ואני לומדת אותו, ולאט לאט המיומנות מתפתחת ויודעת לנוע ביותר גמישות בתוך האופנים השונים. אז זה היה רגע סגור סוגריים, נחזור חזרה.
בכל זאת, בוא נאחז במסורת ותגידי כמה מילים על המסורת התאילנדית.
לא, רגע, לא אמרתי מה גואנקה עושה אחרי 3 ימים.
עוד לא סיימתי עם גואנקה.
נכון, רגע.
כן.
אחרי 3 ימים, התרגול, הטכניקה שגואנקה מלמד, היא בעצם סריקת הגוף מקצה הראש ועד כפות הרגליים, ובחזרה מכפות הרגליים ועד קצה הראש, סריקה שעוברת בצורה סיסטמטית על הגוף באזורים השונים ועל התחושות השונות שעולות, כשההנחיה המרכזית היא לטפח יציבות ופקה, או פקשה בסנסקריט, אל מול התחושות השונות שעולות, ולשים לב לארעיות שלהם. כבר אפשר לשמוע גם את האיכות שהתרגול הזה מאוד מכוון אליה, וגם את החוכמה שהיא מכוונת אליה. מתוך ההבנה של הראיות אפשר להבין גם את האי-עצמיות, כן? ואת האי-מאמנות. אז ככה, זה דגש מאוד מרכזי, ויש משהו מאוד סיסטמטי. זאת אומרת, אני חוזרת שוב ושוב על הסריקה הגופנית, זה יכול להיות מאוד מאוד לאט, זה יכול להיות פחות לאט, ולעבור בצורה סיסטמטית עם האיכות וההתבוננות הזאת של הניצ'ה, של הראיות. מה שקורה בתרגול כזה, מי שהתנסה בו, זה שזה מטפח גם מאוד ריכוז. כי התודעה, יש לה מה לעשות, אבל היא לא במחשבות. זה נקודה נורא מרכזית. כן? יש לה, היא לא פתוחה באופן ככה כמו אצל תרגולים אחרים, אגב, או נגיד בתרגולי הזן, שבו יש לה מודעות פתוחה. יש לה מיקוד מאוד מאוד ברור. המיקוד הזה יש בו משהו יחסית משתנה, כן? כי אני לא נמצאת בנקודה אחת, אני סורקת את הגוף, התחושות משתנות, הנעים, לא נעים, פה דוקר, פה מעקצץ, פה רך, פה כבד, כן? וכדומה. אבל הסיסטמטיות הזאת מייצרת איסוף מאוד מאוד משמעותי, כי התודעה פשוט עוזבת את עולם המחשבות, ויותר ויותר נוכחת במה מתרחש עכשיו בגוף. כן? אז זה ככה בכמה מילים, שוב, סלחו לי מתרגלי גואנקה, אם לא ניסחתי בדיוק כפי שהם מבינים, אני כבר מתנצלת, זה מתוך ההיכרות שלי עם התרגול הזה, שאיתו התחלתי, אבל זה כבר היה כבר לפני הרבה הרבה שנים. אז זה ככה מסורת של גואנקה. אם אנחנו עוברים, נכון, שאלת אותי על המסורת התאילנדית. כן. Okay. יש הרבה מסורות בתאילנד, אני ממש לא אוכל לדבר על... אולי שתיים, זה יהיה בסדר, יש לנו זמן?
בקצרה.
בקצרה. אני רוצה להגיד שהמסורת, אחת המסורות המרכזיות, וגם ההשפעה שלה על המערב היא מאוד מאוד מרכזית, היא המסורת של מורה שנקרא אג'ן צ'ה, שהיה, אגב, המורה של ג'ק קורנפלד, שזה שם שנראה לי שמרבית השומעים והשומעות מכירים, לא, יש לו כמה ספרים גם מתורגמים לעברית. הוא היה נזיר במשך כמה שנים תחת הדרכתו של ג'ק קורנפלד, אבל הוא גם הסתובב בבורמה ותרגל גם מסורות אחרות, כשהוא הרגיש שהוא צריך להיפתח לעוד סוגים, ואחר כך חזר למנזר של אג'ן צ'ה, וגם בסוף הוריד את הגלימות והפך חזרה להיות בעל בית. המסורת של אג'ן צ'ה, אין לה ממש טכניקה אחת. כן? הוא כן נותן כל מיני אופנים ככה לאסוף את התודעה ולרכז אותה, למשל בשאיפה להגיד בו, ובנשיפה להגיד דהו, כן? בודהו. כן? כאיזשהו קצת תיוג מנטלי כדי לאסוף את התודעה, ועוד כל מיני אופנים שאפשר לעזור לתודעה לאסף. אבל ככה, באופן שאני מבינה את המסורת של אג'ן צ'ה, המוקד המרכזי שלו דווקא לא היה רק הישיבה המדיטטיבית. כן? נזירים שהיו באים ואומרים לו, אבל אני לא יושב מספיק, אז הוא היה דווקא שולח אותם לעבוד בבנייה של המנזר. אגיד להם, איפה התשומת לב שלכם, הנוכחות, היציבות בכל שאר הזמנים, איפה היאחזות פה בצורת הישיבה, כן? והוא היה מאוד ידוע בעניין הזה. המוקד שלו היה על אי-אחזות. כן? איך אני עושה כל דבר במין איכות ששומטת את האחזות, כן? שמבינה את מאפייני המציאות, כן? כן, ה-non-clinging, כן, האי-אחזות. אז אין לו טכניקה אחת, זה הייתה יותר רוח של דברים, כן? שבעיניי יש בזה משהו מאוד מקסים, איך אנחנו יכולים בסופו של דבר להחזיק גם רוח וגם טכניקה, בלי שאחת תבוא על חשבון השנייה. אז זה קצת על הכיוון של אג'ן צ'ה, אבל יש עוד מסורות בתאילנד ששמו דגש על עבודה עם נשימה בצורה מסוימת. כן, עבודה שנושמת בצורה מסוימת לגוף, שבוחנת את הנשימה באזורים שונים של הגוף. אז רק להגיד, יש עוד מרחב מאוד גדול שאנחנו בכלל לא מזכירים פה, כן? זה ממש רק המסורות הכי מרכזיות.
כן. אז עכשיו המסורות האלה באמת, כמו שתיארתי, התפתחו בבורמה, משם לסרילנקה, וגם מסורות שהתפתחו בנפרד, גם בתאילנד, ומגיעים אליהם מערביים, לומדים אותם, ומביאים את מה שהם למדו למערב, נוצרת ממש מסורת, או אפילו מספר מסורות במערב. תוכלי לומר משהו על המסורות במערב, מה מייחד אותם, אולי קצת מה מבדיל אותם מהמסורות שמהן הן יצאו בדרום מזרח אסיה.
וואו, כל השאלות האלה, שאלות ענקיות, אני ממש רוצה להתנצל לפני השומעים והשמות שאנחנו בנגיעות, כן, אפשר לדבר על זה, אני בערב נגיעות, שעות, כן. זה ממש רק ככה, רק איזה נקודות, לפחות גם לפי ההבנה שלי. קודם כל, המסורות, כפי שאמרתי, המסורות של גוונקה ומסורות של מהסק, כפי שדיברתי עליהן, ממש עוברות גם למערב עם מרכזים שמלמדים בדיוק אותו דבר כמו באסיה, פשוט במדינות שונות במערב. כן? זה ממש, במובן הזה זה אותו דבר. מסורת האינסייט, אנחנו קוראים לה באנגלית, כן? ובישראל מסורת של מדיטציה תובנה, שהיא לא תחת המרכז של מסורת של גוונקה או של מהסי. בעצם נוסדה, הזכרתי את השמות שלהם על ידי ג'וזף גולדסטין, ג'ק קורנפלד ושרון זלצברג, ועוד כמה מורים, אבל הם המרכזיים, שהם תרגלו אגב בכל המסורות האלה. הם כולם למיטב ידיעתי עברו בריטריטים של מהסי, של גוונקה ואצל אג'ן צ'ה בצורות כאלה ואחרות. והמורים תחתיהם, זאת אומרת מי שמכיר את אופנדיטה וכדומה. וכשהם מגיעים למערב, ההסמכה אגב הראשונית שלהם ללמד הגיעה ממהסי סיידו. יש תמונה נורא יפה שרואים אותם יושבים, ומאחוריהם יושב מהסי במרכז שהם הקימו ליד בוסטון. והוא בעצם נתן להם את ההסמכה ללמד. אז ככה, בהתחלה, באתר של IMS, Insight Meditation Society, וגם בספיריט רוק, שזה המרכז התואם בקליפורניה, היה כתוב שהם מתרגלים על פי מהסי. זה לא היה גוונקה, זה היה ברור שזה לא על פי גוונקה, למרות שנגיד ג'וזף גולדסטין ישב הרבה עם גוונקה עצמו. וכמה שנים טובות הוא תרגל במסורת של גוונקה. הם קיבלו את ההסמכה על ידי מהסי, אבל עם השנים, ועם ההשפעה שהייתה עליהם ממורים שונים, ואחר כך בהמשך מעוד מורים, אגב, ולא רק מורים של תרוודה, חלקם ישבו עם מורים טיבטים, כן? חלקם ישבו עם כל מיני מורים גדולים של אדווייטה, מי שמכיר את פונג'ג'י, או מאוד מושפעים גם מרמנה מהרשי, מין איזה השפעות נוספות, יחד עם השפעה של הפסיכולוגיה המערבית, וכאן אני מתחילה לענות על השאלה שלך מה מייחד, את המסורת האינסייט או התובנה או הוויפאסנה שהיא לא תחת המסורת האסייתית ככה המוגדרת, של גוונקה או מהסי או אחת אחרת, זה שיש לה יותר השפעות. יותר השפעות. והדבר הזה ייצר מסורת שכשאתה מגיע לריטריט במסורת האינסייט, וגם מה שמלומד בהקשרים לא של ריטריט, הם לא מלמדים רק טכניקה אחת. הרבה פעמים בריטריט, או גם בקורס עירוני, מה שנקרא, או ביום תרגול, יכול מאוד להיות שיוצא האופציה לתרגל עם תיוג מנטלי, ולפעמים יתחילו עם איזושהי סריקה של הגוף, אבל גם ייתנו כל מיני הנחיות נוספות, שמבוססות על כל הסאטי פטן הסוטה. ואני חושבת שמה שגם מייחד את המסורת האינסייט, בייחוד אני חושבת עם אנשים כמו ג'וזף גולדסטין, ועוד מורים שככה עם התלמידים שלו, והם המורים המובילים והבחירים במערב, במסורת האינסייט, זה שהם מאוד חזרו לכתבים המוקדמים, כמו שעשה לדי סיידו, כן? זה לא משהו שנעשה פעם ראשונה, וכמו שנעשה גם כנראה בעבר הרבה מאוד פעמים, גם בסין וגם בטיבט, שהלכו לטקסט ושאלו מה הטקסט מלמד. אוקיי, למדתי אצל המורה הזה, למדתי אצל המורה, אבל מה הבודה?
כן? מה הוא מלמד אותנו?
מה הוא מלמד אותנו ומה אני קורא?
זה מה שמלמד אותנו כן. היום, אותי כאדם הערבי שחי במאה ה-21, בארצות הברית, בקליפורניה, מה אני למד ממנו?
גם מה אני למד, אבל גם מה הדבר הזה נותן כרוחב יריעה, ולא רק כטכניקה שלמדתי ממורה מסוים או ממסורת מסוימת. יש חזרה לתוך הכתבים, היום הם נכנסים לדעתי לאתר של IMS, של Insight Meditation Society, הם כותבים שהם מבוססים על המסורת המוקדמת. זה אומר שאני הרבה פעמים שמעתי את ג'וזף, וגם בשבילי, אני בשבילי כשהתחלתי לתרגל, התחלתי במסורת של גוונקה, ואחר כך למדתי עם מורים שונים גם באסיה וגם במערב, אבל בשבילי החזרה אל הסאטי פטן הסוטה ואל הכתבים באופן כללי, זה חלק מאוד משמעותי בהשראה. זאת אומרת, אני יכולה לתרגל עם טכניקה מסוימת, אבל אני חוזרת לכתבים ואני אומרת, וואו, בודה לימד פה עוד דברים, עוד צורות מסוימות לתרגל, ואני חושבת שמסורת האינסייט הזו, היא באמת, יש לה כמה מקורות השראה. הכתבים המוקדמים בצורה הרבה יותר רחבה, מסורות תרגול של ויפאסנה שונות, ומסורות בודיסטיות שונות. אוקיי? אז זה מה שמייחד, אבל הם כן מאוד מחוברים למסורת המוקדמת. זאת אומרת, הם לא יגידו, אנחנו מלמדים משהו שהוא מהמסורת הטיבטי, למרות שבאופן אישי המורים ישבו גם עם מורים אחרים, גם עם מסורת הזן וגם עם מסורות טיבטיות שונות. עוד דבר אחד, רק כדי לדייק, אני רק אגיד שלא כולם, אבל חלק ניכר מהמורים הגדולים בארצות הברית, שהם האבות והאימהות של המסורת שלנו גם פה בישראל, עברו דרך גם לימודים של פסיכולוגיה בחלקם, או כל מיני סוגים של פסיכותרפיה, לאו דווקא כמטפלים, הם לא כולם מטפלים, חלקם או מטפלות, חלקם גם, אבל כדי להבין משהו רחב גם מתוך הידע של הפסיכולוגיה המערבית, בעיקר מתוך הבנה שכשאתה יושב ומתרגלים ומתרגלות במערב, זה לא בדיוק אותו מבנה פסיכולוגי, כמו לשבת מול מתרגלת בורמזית או תאילנדית, הטבע של התופעות זה אותו טבע. האינסייט המשחרר, החוכמה המשחררת תהיה אותה חוכמה. אני בטוחה שג'וזף וגם ג'ק יגידו, כדי לשחרר את התודעה, צריך להבין את הראיות, את אי המאמנות, את האי עצמיות ואת הריקות שהיה לכם פרק עליה. אבל בדרך יש כל מיני מבנים פסיכולוגיים שאני רוצה גם להבין שהם קשורים לטבע של התודעה, בתוך תרבות מערבית שהיא שונה מתרבות, גם אני מניחה דרום אמריקאית, אפריקאית ואסיאטית. אז יש פה איזו קומבינציה כזאת שהיא יותר רחבה ממסורת, שבאמת יותר מצומצמת לטכניקה מסוימת, ולהלך רוח מאוד מאוד בודיסטי.
כן. עכשיו, אבל פה אני נכנס קצת, באמת, אני יודע שזה לא נושא הפודקאסט שלנו, אבל בעצם התהליך שאת מתארת הוא באופן טבעי מוביל, והוא למעשה הוביל לזה שהמיינדפולנס או התרגול הזה, למעשה, לפחות במערב, השתחרר לחלוטין מההקשר הבודיסטי אפילו. ומה שאנחנו יודעים, כמו ג'ון קבט-זין, בעצם לוקחים את המיינדפולנס ואומרים, המיינדפולנס הוא בכלל לא בודיסטי, הוא טכניקה שאנחנו לוקחים ומשתמשים. עכשיו, באופן, אנחנו יכולים לראות מצד אחד למה המהלך הזה הוא מאוד טבעי, כי מהרגע שאנחנו מרחיבים את מקורות ההשראה שלנו, אנחנו כבר לא אורתודוקסים, אנחנו לא מסורת ספציפית ששושלת אחת בבורמה, אלא כמה מסורות וכמה זה, ואפשר ככה ואפשר ככה וככה. אז זה פועל יוצא של התהליך הזה, אבל הייתי שמח, אם תוכלי לומר, מה בעצם בכל זאת ההבדל המהותי בין מין תנועה כזאת של מיינדפולנס חילוני, שמבחינתה טכניקת ויפאסנה היא טכניקה טיפולית או כל דבר אחר, לבין בעצם הזרם הויפאסנה המערבי, כמו שאנחנו רואים אותו כיום.
אני קודם כל רוצה בשביל השומעים והשומעות שלנו, שנעשה הבחנה בין מסורת הויפאסנה המודרנית לבין מסורת המיינדפולנס החילוני. בשבילי זה לא אותו דבר. יש השפעה הדדית, אבל זה לא אותו דבר. מסורת הויפאסנה המודרנית, וזה לא משנה אם המסורת שמגיעה ממש מאסיה, או ה-inside tradition שהתפתחה במערב, היא בתוך ההקשר הבודיסטי. היא בתוך ההקשר הבודיסטי. תפיסת העולם, כן, וההתכוונות לשחרור מלא מדוקה, והתעוררות מוחלטת, לפחות מההיכרות שלי, ויש לי היכרות די מעמיקה, גם עם מסורת האינסייט המערבית, גם במקומות אחרים בעולם וגם פה בארץ, יושבת בתוך ההקשר העמוק והרחב שהבודה מציע. חופש טוטלי. והאפשרות שהדבר, האמת השלישית, שהחופש הזה אפשרי, ושזה ההתכוונות של התרגול. יותר מזה, זה יושב בתוך הבנה שהאתיקה ואורח החיים, וכל הדרך בעלת שמונת האיברים, אם מי שלא שמעה תחזור לפודקאסט הקודם שלנו, זה יושב שם כחלק מהותי מהדרך. אולי כשבאים לריטריט ויפאסנה פה בארץ, בתוך מסורת תובנה, כן, שזה האינסייט בעברית, אני לא אשמע את כל הדרך כי יש זמן מצומצם, מה שיושב ברקע של התרגול הזה, הוא כל הדרך כולה וההקשר הרחב של חופש, אוקיי? שהיא כוללת את כל הדרך. כשהולכים למסורת המיינדפולנס, כמו שאתה אומר, שבעצם יצאה מתוך מסורת הויפאסנה, ולא רק, אגב, כי ג'ון קבט-זין היה מתרגל ויפאסנה ומתרגל זן, אוקיי? הוא אמנם הגע את הרעיון ל-MBSR, ל-Mindfulness Based Stress Reduction, כשהוא ישב ב-IMS, בריטריט עם ג'וזף גולדסטין, הוא אמר, איך אני מביא את התרגול הנפלא הזה, לתוך עבודה, אגב, בעיקר בהתחלה עם אנשים עם כאב כרוני, איך זה יכול לעזור להם? ואני יודע שאני לא רוצה או יכול להביא להם את כל ההקשר הבודיסטי, אז זה רק stress reduction, הפחתה של סבל ולא הפסקה מוחלטת של סבל. הוא באמת יצא מתוך המסורת, אבל הוא הכניס את זה להקשר שבו הוא גם לא רצה, וגם אני חושבת ידע שזה גם לא מתאים להכניס את כל ההקשר הבודיסטי כשאתה רוצה להביא משהו מתוך הטכניקה הזאת. מתוך הבנה שיש משהו אפילו רק ביכולת לטפח תשומת לב, שלא אוחזת, שלא הודפת, שיודעת לתת לטבע להיות הטבע, שלא חייבת לעשות מיד אני ושלי, מכל מחשבה ומכל כאב, ויודעת לפתח איזשהו מרווח. הוא ידע שיש משהו בדבר הזה שיכול להועיל, גם כשלא מחזיקים את כל ההקשר של חופש ברקע. ואני חושבת שהוא צדק. אני חושבת שאנחנו רואים היום לא סתם, התנועה הזאת היא אדירה וענקית, שבחלקה האנשים שמתרגלים אותה לא קשורים בכלל למסורת הבודיסטית, הם לא יודעים את המרחב, הם לאו דווקא מתרגלים נדיבות ואתיקה כאורח חיים שהוא חלק מתרגול, אבל עדיין יש בזה משהו מאוד מאוד מיטיב לבריאות הנפשית שלהם, לרווחה. הביקורת על זה, זה לקחתם משהו מתוך המסורת, ושכחתם שבעצם הכוונה היא הרבה יותר רחבה, ושאי אפשר באמת לשחרר את התודעה מסבל אינרנטי אם אני רק דואג לעצמי, כי אם אני פועל בצורה שהיא מזיקה בסופו של דבר, הפגיעה הזאת היא גם פגיעה בעצמי, והיא גם ממשיכה לגלגל דוקה. אז זה הביקורת. אז יש פה הבחנה מאוד ברורה בעיניי, בין מסורת המיינדפולנס החילולי, לבין מסורת האינסייט המודרנית, שהיא עדיין נטועה באופן עמוק בתוך ההקשר הבודיסטי, עם התפתחות לעוד אספקטים שגם מושפעים מתוך הפסיכולוגיה המערבית, ותנועות כאלה ואחרות שהשפיעו גם על המורים הבודיסטים האלה. כן? הם יכנו את עצמם בודיסטים, אגב, בשונה ממורי MBSR, שהם לא מורים בודיסטים.
כן. אז אולי לסיום, שאלה אחרונה, קרן, שאלה קצת עם נגיעה אישית, בתור מורה למדיטציה ומורה במסורת הזאת של ה-instant meditation, יש איזושהי, לפחות זאת ההתרשמות שלי, אבל אני חושב שהיא די מעוגנת במציאות, יש נוכחות נשית מאוד גדולה בקרב מורות של insight meditation. את יכולה לומר למה? יש לך איזו השערה כזאת?
ובהתבוננות שלך יותר ממסורת הזן והטיבטי.
כן.
הרבה יותר, באחוזים ניכרים.
באחוזים ניכרים.
כן. קודם כל, אני חושבת שברגע שהמסורת האינסייט נפרדה מההיצמדות למסורת אסיאתית, שהיא ברובה גברית, והיא פגשה עולם של פמיניזם, ותפיסת עולם אחרת לחלוטין במערב, זה פתח פתח הרבה יותר גדול לנשים להשתלב הרבה הרבה יותר בקלות, מה שהרבה יותר קשה בתוך תרבות אסיאתית, שהיא בעיקרה לא תרבות פמיניסטית, כן, לצערנו. ואני חושבת שזה אפשר לנשים הרבה יותר בקלות, בתוך מערך כוחות אחר לחלוטין, להתפתח למה שיכול מאוד להיות שהן היו מתפתחות גם באסיה, אם היו את אותם תנאים מאפשרים את זה. כן, אנחנו יודעים שבמנזרים, אגב לא רק תרוואדים, לנשים הרבה, הרבה יותר קשה ללמוד את הדרמה לעומק, ולכן קשה להם יותר להתפתח גם כמורות. ברגע שהתרגול הזה מגיע למערב, לתרבות שבה נשים וגברים כאחד יכולים להיפתח ולפגוש את הטיצ'ינג באותה רמה, זה מאפשר גם לנשים, זה רק מעיד על זה, שכשהכל פתוח, אז דברים אחרים מתרחשים, כן? וכשהמקום, המבט הוא מבט ששם פוקוס על התרגול של הגברים, אז רק גברים הופכים להיות מורים, אז זה מאוד מאוד משמח בעיניי. יותר מזה אני לא יכולה להגיד, אני מניחה שזה הדבר המרכזי, ובאמת בריטריטים זה מאוד מעניין שיותר ויותר, בהתחלה אגב היו הרבה יותר נשים אגב בריטריטים במערב, והיום אנחנו רואים ממש, לפחות בריטריטים שאני מלמדת, שהרבה פעמים זה כבר 50-50, שזה מאוד משמח אותי שזה פתוח באופן הזה, ושיש לנו נוכחות נשית חזקה, כי אני חושבת שזה מאפשר לנשים צעירות, לראות מודל אחר, שזה אחד הדברים הכי משמעותיים בעיניי בדבר הזה. כי כשאנחנו רואים רק מודל אחד, וזה לא קשור באיזה שדה של החיים שלנו, אז זה מה שמתפתח. וכשאנחנו רואים כמה וכמה מודלים, אז פתאום מגלים שהאופציות פתוחות, גם בפני מי שנראה שהאופציה הזאת לא פתוחה. זה קצת, ואין לי על זה תיאוריה יותר גדולה מזה.
יופי.
אני רוצה ככה לסיים את הפודקאסט באמירה שהיא מאוד אישית שלי. אני חושבת שזה דבר נפלא שיש הרבה מסורות. אני חושבת שזה מאוד מאוד מעניין בתוך מהלך חיים של תרגול, לפגוש אופנים שונים של תרגול, ולא להתיישב רק באזור הנוחות התרגולי שלנו, כי כל אופן תרגול פותח אופציות חדשות להתבוננות, והוא מפגיש אותנו עם דברים קצת שונים. יחד עם זאת, אני חושבת שזה טוב לזכור את האמירה של הבודה, שהשחרור על ידי אי האחזות. ושגם אפשר להיחס בטכניקה, והיא יכולה להיות מאוד מגבילה ומצמצמת. אז איך מצד אחד אני יכולה למצוא טכניקה, להישאר איתה, לעבוד איתה, וגם לבחון איזשהו עושר ופתיחה שמאפשר תרגול מאוד מאוד עשיר ומאוד פורף ומאוד משחרר. וזה בנימה מאוד אישית שלי. ותודה על ההזמנה לפודקאסט.
עד כאן להפעם. אני רוצה להודות לדוקטור קרן ארבל על התובנות המרתקות. תודה רבה לדוקטור בוזי רביב מרדיו BGU, ליחידה לקידום ההוראה ולמחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בן גוריון על החסות והתמיכה. אם יש לכם שאלות, הערות או מחשבות, אתם מוזמנים להגיב בעמוד הפייסבוק של התוכנית, וכמובן לשתף ולהפיץ את הבשורה. תודה על ההזנה, להשתמע.